היינו ב... כן, אנחנו בענייני לימוד ופסיקה. עסקתי קצת בפסיקה מסדר ראשון. דיברתי על פסיקה מסדר ראשון ברמת העובדות, זאת אומרת כאלה שבודקים עובדות מתוך עיון במקורות הלכתיים, שזה ממש הביא לי. אבל הדיון הרציני יותר בפסיקה מסדר ראשון זה כאשר אנחנו עוסקים בבירור הלכתי, לא בבירור עובדתי. בסוף התחלתי קצת להיכנס למשמעות של המתודולוגיה של פסיקה מסדר ראשון. דיברתי על החשיבות של ניתוח אפריורי, של הגדרת מושגים, של הכנסה לקונטקסט, של רפלקסיה. כל אלה דיברתי באופן כללי. אחרי זה היה בשיעור לפני הקודם. ואחרי זה בשיעור הקודם התחלתי לעסוק בדוגמאות כדי להראות למה אני מתכוון. כאשר אני מדבר על ניתוח מושגי, הכנסה לקונטקסט וכדומה. אז הבאתי בעניין הזה כמה דוגמאות, שכל ישר, כן, הבאתי כמה דוגמאות על, כמו על איסור הרכאות למשל, דיברתי על דינא דמלכותא, דינא דמלכותא בארץ ישראל, כן, דברי הר"ן, כן, והרכאות שבסוריה, זה פחות או יותר מה שדיברתי. אני רוצה היום להמשיך ולעסוק בעוד דוגמאות, אבל המטרה שלי כמובן זה דרך הדוגמאות האלה להמחיש למה אני מתכוון כשאני מדבר על ניתוח מושגי, על כל המאפיינים של סדר ראשון, על הכנסה לקונטקסט וכדומה. אז אני אתחיל אולי מבירור אבל עושים אותו לא מעט בבתי המדרש, בלמדנות הישיבתית, אבל חשוב לי להדגיש את המשמעות ההלכתית שלו, שזה פחות נפוץ. הרבה פעמים אנחנו מנסים לבדוק, נגיד שאנחנו רואים חידוש באיזושהי סוגיה, אנחנו יכולים לבדוק מה בדיוק החידוש הזה חידש, מה חשבנו קודם, מה החידוש הזה שינה. זה בסך הכל דבר שדי הרבה עושים אותו בחשיבה למדנית. לא תמיד מודעים לחשיבות של ניתוח כזה גם כשבאים לפסוק הלכה. כי כשבאים לפסוק הלכה, אז בעצם מה הטעם להתעסק בשאלה מה היה קודם ומה החידוש חידש? אחרי שהחידוש חידש, בוא נראה מה המצב כרגע, וזה לכאורה מה שמחייב מבחינה הלכתית. אבל זה לא. יש חשיבות רבה לבירור הדברים האלה, ואני אנסה להראות את זה דרך כמה דוגמאות. אני אתחיל אולי עם פדיון שבויים. באותו שרשור באתר שלי, בהודעה בהמשך, קצת עסקתי בזה, קצת הזכרתי גם את הדוגמה הזאת. כאשר אנחנו מדברים על פדיון שבויים, כן, עניין מאוד אקטואלי בימים האלה, לצערנו, אז תמיד מנופפים בעניין הזה שלא פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. זאת אומרת, המתנגדים לעסקה אומרים שלא פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. התומכים בעסקה מביאים את המשפט הראשון בשולחן ערוך, שפדיון שבויים הוא המצווה הכי גדולה בתורה. כל אלה שהמצוות בתורה מעניינות אותם כקליפת השום, אבל את המצווה הכי חשובה בתורה הם תמיד דואגים לקיים. והשאלה, מה בעצם היחס בין שני אלה? אם זאת המצווה הכי חשובה בתורה, אז למה לא לפדות את השבויים מטר על כדי דמיהם? מה יכול להיות יותר חשוב שיתגבר על המצווה החשובה הזאת בתורה? מעבר לזה שבכלל צריך לדון אם זאת מצווה הכי חשובה, איזה מצווה זאת? מה זאת אומרת המצווה הכי חשובה בתורה? איזה מצווה מקיימים כשפודים שבויים? מה מקיימים שם? יש מצווה בתרי"ג.
לא תעמוד אדם רעך?
מה?
לא תעמוד אדם רעך זה נכנס?
אולי לא תעמוד אדם רעך, יש מקום לדון, אולי ואהבת לרעך כמוך, או כל מיני סעיפי סל כאלה. אז להגיד שהדבר הזה זה המצווה הכי חשובה בתורה, לא תעמוד אדם רעך זה בכלל לאו. זה לא מצוות עשה. אז אתה יכול להגיד אולי זה הלאו הכי חמור בתורה, אבל מצוות פדיון שבויים בפשטות זאת מצווה דרבננית, או הגדרה דרבננית, או יישום דרבנני של ואהבת לרעך כמוך, כן, יש את הרמב״ם בפרק י' ד' בהלכות אבל, הרמב״ם כותב שם, תביא את זה, הוא מדבר שם על מצוות ואהבת לרעך כמוך, אבל יש לו ניסוח מאוד מעניין שם. הנה, תראו. מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף ולהילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צורכיהם. ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. אגב, גמילות חסדים, אין מצווה כזאת בתורה. אין מצוות גמילות חסדים בתרי"ג מצוות. מצוות הלוואה אולי זה... קושרים את זה לגמילות חסדים, אבל אין באמת מצוות גמילות חסדים. אף על פי שכל מצוות אילו מדבריהם, תראו את המשפט הזה, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. אז הניסוח הזה כמובן הוא סתירתי. את המצוות האלה מדבריהם, זאת אומרת, זה מצוות הרבנן. אבל הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. אז זה דאורייתא, זה לא דרבנן. תחליט, זה דרבנן או דאורייתא. אז חשבתי לומר, כן, אני חושב שדיברנו על זה כבר בעבר, חשבתי פעם לומר שהרמב״ם בעצם אומר ככה, ואהבת לרעך כמוך זה מצווה על הלב, מה שתאהב את רעך כמוך, על הלב או על הראש, כן, זה עוד דיון, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה מצווה על, על הנפש של האדם, הלב או הראש, לא חשוב, לאהוב את רעך כמוך. לאהבה הזאת ישנם ביטויים מעשיים, שאותם קבעו חכמים, לבקר חולים, לנחם אבלים, להכניס כלה וכולי, כל הדוגמאות שהרמב"ם מביא כאן. אלה מצוות של דבריהם, מדרבנן. עכשיו מה קורה? אם אני למשל מכניס כלה, משמח כלה, בגלל שאני אוהב אותה כמוני, אז ברור שקיימתי את מצוות ואהבת לרעך כמוך. וגם את, אולי את המצוות הרבנן של לשמח את הכלה. אבל אם שימחתי את הכלה בלי שאני באמת אוהב אותה, יש מצוות הרבנן לשמח את הכלה. אז קיימתי מצווה דרבנן לשמח את הכלה, אבל לא את המצווה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. ואת כל היישומים המעשיים האלה, הם כמובן יישומים מתבקשים של מצב שבו אתה אוהב מישהו. אם אתה אוהב מישהו, אתה דואג לו, אתה לא פוגע בו וכן הלאה, אז ברור שאלה היישומים המתבקשים של האהבה העקרונית. אבל היישומים האלה הם רק מצוות דרבנן. בגלל שככל שהם מבטאים אהבה, אז האהבה היא מצווה דאורייתא, אבל הביטויים המעשיים שלה רק מבטאים אותה, הם לא המצווה. המצווה היא האהבה. הביטויים עצמם, אם עשיתי אותם, זה מצווה דרבנן. וברמה העקרונית אני יכול לעשות אותם בכלל בלי לאהוב את חברי כמוני. לעשות את זה כי יש מצווה דרבנן לעשות את זה. ואם זה ככה, אז באמת קיימתי רק את המצווה דרבנן, בלי המצווה דאורייתא. זאת אומרת שיש קשר בין כל ה... יישומים הדרבנניים האלה למצווה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך, אבל זאת לא זהות, היישומים האלה הם מדרבנן. אז
אבל הרמב״ם, לכאורה הרמב״ם נראה שהוא מגדיר את המצווה, הוא אומר אין בכלל אהבת ואהבת לרעך כמוך, ואז הוא אומר כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותה לאחיך בתורה ובמצוות.
זה מה שהוא רוצה להגיד, שלא הוא רוצה להגיד שואהבת לרעך כמוך, המשפט האחרון, כל דברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך וכולי, זה לא הגדרה של ואהבת לרעך כמוך. זה הגדרה של המצוות דרבנן שמהוות יישום של ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה המצב הנפשי. כל היישומים האלה, אם אתה רוצה לכלול אותם בעיקרון כללי אחד, זה שתעשה להם את מה שהיית רוצה שיעשו לך. אבל אלה יישומים דרבננים של מצוות האהבה. מצוות האהבה כשלעצמה זה לא זה, זה הכלל של הלל הזקן, כן? מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, זה בעצם, מה שהרמב״ם פה טוען, אני חושב, זה שזה לא הגדרה של מצוות אהבת הרע, של ואהבת לך כמוך, אלא זה בעצם הגדרה דרבננית, איך ליישם את המצווה דאורייתא של ואהבת לך כמוך. זה חידוש פרשני מעניין, אבל אני חושב שהוא מאוד make sense. בכל מקרה, אבל לענייננו, אני רק הבאתי את זה כי נזכרתי בזה פתאום עכשיו, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, שיכול להיות שפדיון שבויים גם הוא חלק מהרשימה הזאת. פדיון שבויים, כן, אתה כמובן היית רוצה שיבדו אותך. אז מן הראוי שתפדה את השבוי. וזה מימוש או יישום של המצווה לאהוב אותו כמוך, את אהבת הרע. אז כמו שצריך להכניס כלה ולנחם אבלים ולבקר חולים וכולי, צריך לפדות שבויים, גם פדיון השבויים יכול להיות שמסתעף ממצוות ואהבת לרעך כמוך. ואז כמובן האמירה שפדיון שבויים זאת המצווה הכי גדולה בתורה היא בכלל מוזרה. מה מתכוון לומר? שואהבת לרעך כמוך זה המצווה הכי גדולה בתורה? אז תגיד את זה. אז אתה אומר את זה על פדיון שבויים. אתה אומר את זה על פדיון שבויים, אז זה מצווה דרבנן. מצווה דרבנן היא המצווה הכי גדולה בתורה.
אבל יש גם את הפיקוח נפש במצווה הזאת.
זה לא תמוד אדם רעך, זה דיברו קודם. זה לא תמוד אדם רעך, אבל זה לאו. זה בכלל לא מצווה, זה לאו. זה איסור. אז הטענה בעצם זה ש... לפני הטענה, מה שאני רוצה לומר, כשהשולחן ערוך כותב זאת המצווה הכי גדולה בתורה, הוא מדבר, דווקא מתאים שחילונים מצטטים את זה, כי זה באמת משמעות החילונית של מצווה. זה מעשה הכי גדול שיכול להיות. לא מתכוון להגיד פה משהו פורמלי שזאת מצווה קף ב', שהיא הכי חשובה מתרי"ג המצוות. אלא הוא מתכוון לומר זאת מצווה חשובה, כן, מה אומרים ברחוב? תראה, עשית מצווה. מה הכוונה? עשית מעשה טוב, עשית מעשה יפה, מעשה ראוי.
מבחינה מוסרית כאילו.
מה?
הדבר הכי טוב מבחינה מוסרית.
כן, בדיוק. זה מעשה מוסרי, אנושי, גדול, חשוב מאוד. זה לא אומר שברמה ההלכתית אפשר למקם פה איזה מצווה זאת, ושהיא באמת הגדולה ביותר מכל התרי"ג. אני לא יודע איך מדדים בכלל גדלות של מצוות. ולכן, בכלל, בשולחן ערוך באופן כללי לא כל כך מקפיד על הגדרות הלכתיות. הוא לא היה רגיש, או בניסוח שלו לפחות, לא היה רגיש לניואנסים עיוניים. הוא מערבב הנהגות טובות עם מצוות דרבנן, מצוות דאורייתא, משתמש בכל מיני ערבובים מהסוג הזה, הוא כותב את מה שלדעתו צריך לעשות, בלי להיכנס כרגע לדקדוקים, האם זה דרבנן, זה דאורייתא, זה מנהג יפה, זה... מה זה בדיוק? זה מוסר? זה תעשה כך, זה הכל. מה אכפת לך מה זה? הרבה פעמים מאשימים את הקיצור שולחן ערוך בזה, אבל לדעתי גם השולחן ערוך אשם בזה.
זה אחד המחמאות הגדולות שהרב אמר על השולחן ערוך ששמעתי.
כן, בעיניי זה גנאי, אבל כל אחד ותאם. בכל אופן, אז לענייננו, צריך להיות מדויק, להלהיב את האנשים לעשות דברים, אני לגמרי בעד שאנשים יעשו דברים מוסריים בדיוק כמו שהם עושים מצוות, אני לחלוטין בעד, אבל זה לא אומר שצריך להרפל את החשיבה ואת הגדרת המושגים, את המושגים צריך להבחין, ולהגיד מה זה כן ומה זה לא, ואז להמריץ את כולם לעשות את זה למרות שזאת לא מצווה. כי זה דבר חשוב.
הרב, אם אנחנו עושים את רצון השם, אז באמת אנחנו חושבים שהוא יושב עם פנקס שחור ומסמן האם זה בטור של המצוות דאורייתא, דרבנן, הנהגות טובות, צער, אני לא בטוח שזה מה שקורה.
לא הבנתי.
אם המטרה העליונה, ערך העליון שלנו כעובדי השם, זה לקיים, לעשות את רצון השם, אז המחשבה שהוא מתחשבן איתנו, האם זה בדיוק מצווה דאורייתא, דרבנן, הנהגה טובה, ובעיקר אם זה משהו מוסרי, ספק אם היא נכונה.
אני בכלל לא מדבר על השאלה אם הוא מתחשבן איתנו. צריך לעשות הכל, הכל נכון. אבל למה להרפל מושגים? אם אתה אומר לי מצווה, תגיד על דבר שהוא מצווה, שהוא מצווה. תגיד, זה ערך מוסרי נעלה. אין בעיה, אבל תשתמש במושגים מדויקים, זה הכל. לא, אני לא טוען פה טענות על הקדוש ברוך הוא, על מה הוא התחשבן איתנו ומה לא. אני טוען טענות על השולחן ערוך, שיכתוב מדויק. שלא יערפל מושגים, זה הכל. לא באתי להוריד מערכן של המחויבויות המוסריות, ממש לא. טוב, אני פשוט, אני לא יודע, אני אוהב דיוק. אני חושב שאדם צריך לדבר בצורה מדויקת, ולדבר דיבורים בלבטים כאלה, כמו הקיצור שולחן ערוך, ניחא, הקיצור שולחן ערוך זה לבלבטים. אבל השולחן ערוך, תמיד חשבנו שזה לא לבלבטים, זה לתלמידי חכמים. מתברר שלא. גם שולחן ערוך זה לבלבטים.
אבל השולחן ערוך מסתמך על משהו, לא? הוא לא המציא את זה מראשו. הוא הרי את כל הטורים שלו לקח מהקודמים.
אני לא יודע אם יש לזה מקור בגמרא, לא בטוח, צריך לבדוק, אני לא זוכר כרגע. ברמב״ם זה כתוב גם. אבל בסדר, הרמב״ם גם הוא, אפשר לדון מאיפה הוא לקח את זה, לא יודע. לא זכור לי כרגע, אולי אני לא זוכר, אבל לא זכור לי כרגע מקור לדבר הזה בגמרא, אבל גם אם זה יופיע בגמרא, אני אשאל את אותה שאלה. איזה מתרי"ג המצוות מדובר? על איזה מתארגן מצוות הם מדברים כשאומרים זאת המצווה הכי חשובה בתורה? אין, היא לא מופיעה שם. אז הדיבור לא מדויק.
לא, אולי הם לא מדייקים, כי אצלם המצווה זה לשון ציווי. וגם המוסר הוא ציווי.
זה בדיוק הנקודה, אבל אין ציווי. אם זאת לא מצווה, אין ציווי. יש ציפייה.
כן, אבל ציווי במובן לא במובן ההלכתי.
בסדר, אז זה מה שאני קורא, דיון דיבור לא מדויק.
כן, לא, אולי אצלם לא היה תח, כאילו לא מספיק חילקו בין הנושאים.
חן ערוך במאה ה-16 לא היה ער להבדלים בין מצווה למעשה מוסרי. אתה יכול להגיד לי, בשלבים המוקדמים של התלמוד, יש הרבה חוקרים, כמה חוקרים, שטוענים שההבחנה בין דרבנן לדאורייתא היא הבחנה מאוחרת. פעם זה לא היו בכלל הבחנות כאלה. יכול להיות שהם צודקים. במאה ה-16 כבר הכל היה מאוד ברור. זאת לא... שולחן ערוך כבר היה בשלב שבו הוא ידע היטב את ההבדלים בין הדברים האלה, בטח יותר טוב ממני. אבל איכשהו לא הקפיד או לא דייק במינוח ובלשון. זה אגב לתשומת ליבם של כל מיני כאלה שפוסקים הלכות לפי דקדוקי לשון של השולחן ערוך. שזה טעות גדולה לעשות דבר כזה.
רב, גם בבית יוסף הוא ככה?
מה?
גם בבית יוסף, בכסף משנה, הוא גם כן נוהג ככה בשפה מעורפלת?
יוסף הוא לא כותב שורות תחתונות, זאת אומרת, הוא לא פוסק הלכות חתוכות כמו בשולחן ערוך, שם הוא עושה דיון. הדיון שלו הוא דיון כמו בראשונים ובאחרונים, זאת אומרת, זה כן דיון שמתנהל, כמו שמנהלים דיון עיוני או הלכתי. אבל כשכותבים שורות תחתונות, הנחיות, תמציתיות, את זה צריך לעשות, את זה אסור לעשות, זאת מצווה חשובה, זה. אז שמה זה מועד לדיבורים לא מדויקים. בבית יוסף הוא גם מדבר על ההנמקות, על המקורות, על השיטות הראשונים, אז שמה זה אני חושב שפחות תמצא ניסוחים לא מדויקים. גם אין ניסוחים חדים, הוא אומר את מה שכן, הוא מעלה נימוקים, טיעונים, מקורות. אני חושב ששמה זה פחות, נדמה לי, לא עשיתי אף פעם מחקר כזה, אבל שמה זה פחות. אגב, יש מאמר של בניהו, נדמה לי, ראיתי פעם. פרופסור בניהו, זה הבן של הרב, קוראים לו, לא ניסים. הרב הראשי, היה הרב הראשי ספרדי.
עוזיאל.
לא עוזיאל. היה ניסים והיה... היה עוד מישהו, לא? לא זוכר כבר. לא משנה, בניהו, פרופסור בניהו הוא בן שלו, או נכד, בן, משהו כזה. זה של הרב ניסים? אוקיי, אז זה כן הרב ניסים. משום מה, נדמה לי זה מישהו אחר. כי משה ניסים הוא הבן שלו, אז לא יודע, בניהו אולי חתן, לא יודע, משהו כזה. בכל מקרה, אז ראיתי פעם מאמר שלו של בניהו, על זה שהשולחן ערוך אפילו לא עקבי הלכתית. הוא לא מקפיד על להיות עקבי הלכתית, הוא מביא פסיקות בכל מיני מקומות, וזה לא בהכרח קוהרנטי. זו טענה יותר מרחיקת לכת מאשר להגיד שהניסוחים שלו לא תמיד מדויקים. כן, צריך להיזהר, נדמה לי שהספר הזה קצת overrated, השולחן ערוך. בלי לפגוע בכבודו של המחבר, אבל הספר, צריך להתייחס, זה ספר לבא לבתים, צריך להתייחס אליו באופן הזה. אז כמו קיצור שורן ארוך בעצם. טוב, בכל מקרה לענייננו, אני חוזר לפדיון שבועים.
זה היה קצת המטרה של השורן ארוך, לא?
כן, בדיוק, מסכם את ההלכות, שאנשים ידעו מה לעשות, זה בסדר גמור, מפעל חשוב. אני לא מתנגד למפעל, ואני גם בהחלט בעד להיעזר בו ולהשתמש בו, הכל בסדר. רק צריך מאוד להיזהר במעמד שנותנים לו, בדיוק הלשון, בעד כמה מה שהוא אומר גם מחייב הלכתית, וכל הדברים האלה לדעתי זה overrating קשה. אבל טוב, זה דיון אחר. בכל מקרה, אז לגבי הפדיון שבועים, הבת שלי עסקה בזה, היא נתנה איזה חבורה על העניין הזה, אז ישבתי איתה קצת על הסוגיה, אמרתי, השאלה הראשונה שהייתי שואל בסוגיה הזאת, היא בכלל השאלה, מה המשמעותה של התקנה? שלא פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם. ואת ההנחה הבסיסית היא שצריך לפדות את השבועים כנראה בכל מחיר, נכון? לפני התקנה. ולפני התקנה ההנחה היא שצריך לפדות את השבועים בכל מחיר. והתקנה באה ואמרה לא, עד כדי דמיהם ולא יותר. למה באמת צריך לפדות את השבויים בכל מחיר? מאיפה זה בא? מה הצדקה לדבר הזה? זה ממצוות צדקה? מצוות צדקה לא נותנים יותר מחומש מממונך. זה לא תמוד אדם רעך. ולא תמוד אדם רעך זה גם שאלה לא פשוטה. האם אני צריך להוציא את כל ממוני בשביל לא תמוד אדם רעך? יש עוד אנשים. השאלה אם זה צריך להתחלק בין האנשים. זאת אומרת, זאת שאלה שטעונה ליבון, ואני לא כל כך מכיר כאלה שעסקו בזה. השאלה הראשונה שהייתי שואל בסוגיה הזאת, למה בדרך כלל לא עוסקים בזה? כי מה אכפת לי מה היה בשלב שלפני התקנה? עכשיו יש תקנה, התקנה אומרת לא פודים מטר על כדד מהם, לא אכפת לי מה היה קודם. זה, כאן אני מגיע לנקודה שבה פתחתי, למה בכל זאת חשוב, לא רק ברמה העיונית, ששם זה ברור שזה חשוב, אלא גם ברמה ההלכתית, חשוב לברר מה הייתה אהבה אמינה. מה היה השלב הראשון, ואחרי זה להבין מה היה החידוש, או מה הייתה התקנה, או מה היה התירוץ אחרי אהבה אמינה. תמיד זה שלב ראשוני שנדחה, או נדחה בגלל תקנה, או נדחה בגלל שהוא היה קושייה ועכשיו בא התירוץ, או כל מיני דברים כאלה. למה חשוב להבין את השלב הראשוני?
לא הבנתי מה הבעיה עם לא תמוד אמריך, למה זה כזה, אם זה לאו, לכאורה, כל הממון צריך לתת, עכשיו, מה זאת אומרת, אם יש כמה אנשים אחרים, בסדר, זה גם בזמן שבועים, אם יש כמה אחרים, אז מחלקים, עושים מה שאפשר, כאילו, אף אחד לא, מה אפשר לעשות?
אם אני רואה את מישהו טובע בנהר, ואני צריך, בשביל להציל אותו, אני לא יודע מה, אני צריך להוציא את כל ממוני, אני לא בטוח שיגידו לי להוציא את כל ממוני בעניין הזה.
למה?
בגלל שיש אנשים אחרים, לא במובן שאם הם פה אז אנחנו נתחלק בעלויות. כי החובה לא מוטלת רק עליי, החובה מוטלת על כל העולם. למרות שרק אני נמצא שם. זאת אומרת, הוא ימות, לא שיהיו אחרים שיתחלקו איתי במחיר. אבל אפילו אחי לא בטוח שאני צריך. אתם מכירים מישהו שצריך ניתוח מסוכן, הוא לא הצליח לאסוף את הכסף. אתם מוכרים את הבית? מישהו אחר, לא קרוב משפחה שלכם. סתם מישהו ששמעתם ברדיו, קראתם בעיתון. אנשים לא עושים את זה בדרך כלל, נכון? אפילו אם תקראו על מישהו שלא יצליח להשיג את הכסף, והוא לא יצליח לצאת לניתוח בחול, שהוא מאוד מאוד יקר. אז מה, אני לא מכיר מישהו שעכשיו הולך, אוקיי, נמכור את הבית, זה לא תמוד אדם רעך. להוציא את כל ממונך עליו. זה לא כל כך פשוט. צריך להסביר למה, אבל זה לא כל כך פשוט. ההסבר לדעתי הוא זה שהחובה באמת לא מוטלת עליי. החובה מוטלת על כלל החברה. ואם כלל החברה לא עושה את תפקידה, אני לא צריך לאבד את כל ממוני בשביל לעשות את תפקידה של החברה. עכשיו לא, לא, הטענה היא לא, אל תציא את כל ממונך כי אחרים ישתתפו איתך. גם אם הם לא ישתתפו איתך, עצם העובדה שהם היו אמורים להשתתף איתי, מספיקה כדי לפתור אותי מלהוציא את כל ממוני.
אז בעצם נגיד לפי זה, אז בממשלה נגיד מה שקורה עכשיו, אז שמה זה כן יחול, כי זה על החברה, על הממשלה.
לא, בסדר, אבל זה אהבה אמינה.
לא, אני מדבר על לפני התקנה.
אהבה אמינה זה לא קשור, גם על אדם פרטי זה כנראה יחול. צריך להוציא את כל ממונך על פדיון שבועים. אבל יש תקנה שאומרת שלא פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם. אבל למה זה חשוב הבירור הזה שאומר, רגע, אם יש תקנה כזאת, בוא נשים לב. זה אומר שהמצב מעיקר הדין זה שכן צריך להוציא כל ממון שצריך. עכשיו, למה זה חשוב? קודם כל, כדי לברר את הסוגיה באופן עיוני, להבין מה הגדר, מה הגדר דאורייתא, מה הגדר דרבנן, מה החידוש, זה ערך העיוני. אבל אני אומר, יש מעבר לזה גם ערך הלכתי, ערך מעשי. למה? בגלל ש במקום שבו, למשל, לא תהיה שייכת התקנה. שלא פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם. לדוגמה, הנושא שלנו עם החטופים שלנו בעזה היום, יש הרבה טענות שהתקנה שלא פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם לא רלוונטית למצב הזה. מכמה סיבות? אחת הסיבות למשל, זה שאנחנו לא יהודים בודדים, שאם אנחנו נשלם, אז יתמרץ את הגויים לשבות עוד ועוד יהודים כדי לקבל עוד ועוד כסף. הגויים שעומדים מולנו היו רוצים לעשות את זה בכל מקרה. ויש לנו צבא שבאופן עקרוני, כל עוד אין פשלות ואין דברים כמו שקראו לנו באוקטובר, אמור למנוע את זה. לא תמיד מצליח, אבל בגדול הוא אמור למנוע את זה, זה בידינו. זה לא כמו המצב בגלות, שיהודים היו נתונים לחסדיהם של הגויים או של שודדים כאלה ואחרים. במצב כזה, וזה הנימוק שבדרך כלל מובא, יש שני נימוקים בגמרא, אבל הנימוק שבדרך כלל מובא בגמרא זה, כן, שלא לייתי עלי, זאת אומרת, שלא יבואו לשבות עוד אנשים ולא לתת להם עודף מוטיבציה לשבות עוד אנשים, לכן לא לשלם להם יותר מדי, מעבר לכדי דמיהם. אומר, פה זה לא רלוונטי. כי פה אנחנו לא ניתן להם לשבות כי יש לנו צבא, פה מה שקרה זה סתם תוצאה של פשלה. אז אין את החשש שאם נשלם אז בעתיד ישבו עוד ועוד יהודים. הם תמיד רוצים לשבות עוד ועוד יהודים, אבל אתה צריך שלא תהיה נפשלות כדי שדבר כזה לא יקרה. אבל זה בידיך, זה לא כמו המצב של הגלות. במצב כזה בכלל לא בטוח, כן, זה בהפוך על הפוך. דווקא בגלל שיש לנו צבא, אין מניעה לשלם את כל מה שהם רוצים. הייתם מצפים שזה הפוך. אם יש לנו צבא, אז אל תשלמו, תלחמו. לא. אם יש לנו צבא, זה בהחלט יכול להיות נימוק. עוד נימוק, לא אמרתי לא, אבל לא רק. כן? ברגע שיש לנו צבא, אז אין את החשש שלה היא תעלי, ולכן אתה יכול לשלם גם יתר על כדי דמיהם. אין את הנימוק שאומר לך לא לשלם יתר על כדי דמיהם. עכשיו, מה קורה במצב כזה? אז אם זה ככה, אנחנו בעצם חוזרים למצב שהיה לפני התקנה. ואז פתאום חשוב לברר מה המצב הזה. זה אומר שבעצם כל אזרח צריך להוציא את כל ממונו, כל הציבור צריך להוציא את כל ממונו, זה כל ממונו, או זה הרבה, או כמה להוציא. זאת אומרת, הבירור הזה, שהוא לכאורה רק בירור עיוני, תיאורטי, כי סוף סוף יש כבר תקנה, והתקנה אומרת עד כדי דמיהם ולא יותר. אז מה אכפת לי עכשיו מה היה לפני התקנה ומה מעיקר הדין? זה רק נושא בעל ערך עיוני. לא, זה נושא בעל ערך מעשי. ושבמצבים שבהם התקנה לא קיימת, חוזר הדין למקורו. ואז צריך לברר מה הדין במקורו אומר. האם באמת לא להוציא כל ממון או לא להוציא כל ממון? הבירור הזה גם
הלכתית
ולא רק
עיונית,
כן.
הגמרא מתייחסת רק בממון, או גם מתייחסת נגיד לשחרור אסירים, או שלא קשור בכלל?
בגמרא יתר על כדי דמיהם, הכוונה דמיהם, בכסף.
אז איך מתייחסים לשחרור אסירים?
הרחבה הזאת היא הרחבה מתבקשת, זה לא... הרחבה פרשנית מתבקשת. זאת אומרת, שיש איזשהו סטנדרט מסוים, אני לא יודע, סבירות מסוימת, כמה משלמים עבור אסירים, גם אם התשלום הוא לא בכסף אלא במשהו אחר, עדיין יש את אותו היגיון לא לתת יותר מדי, כי זה ייתן להם מוטיבציה לשבות עוד אנשים וכו'. זאת הרחבה.
לא, אבל פה, הרב, אבל בשחרור אסירים זה לא רק עניין של מוטיבציה, זה עניין שאנחנו מכניסים את עצמנו לעוד סיכון.
לא, אני לא נכנס עכשיו לסוגיית עסקת החטופים.
לא, אני מבין, אני מנסה להבין איך התורה הייתה מתייחסת לדבר כזה.
זה אתה צריך לנסות להבין בשיעור שיוקדש לעסקת החטופים. השיעור הזה לא מוקדש אליה. אני מדבר על אספקט מסוים. ברור שיש המון המון אספקטים פה, שלא נגעתי בהם. המון. אני מדבר על האספקט המסוים הזה, שלא לבדות יתר הכדד מהם, ושפה הוא מושיע, שיבואו לשבות. זה הכל, לבדי זה כדוגמה, את המקרה הזה כדוגמה, אני לא מנהל בין עכשיו את עסקת החטופים. יש פה איזה...
הרב. לא מבין, אם מהתורה יש מצווה, אם הרב אומר שלפני זה, לפני התקנה היה מהתורה חובה להוציא כביכול כל ממון שבעולם, אז מה זה חז"ל תקנו? יש חובה דאורייתא, מה זה חז"ל תקנו? אומרים ככה בכלילות מצווה מהתורה? אלא אם כן...
כל תקנה דרבנן, אתה יכול לשאול
אותו. לא, אבל זה נגד...
מה פתאום חז"ל מתקנים, לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדאורייתא צריך לתקוע.
כן, מתקנים בשבתאיז.
מה זה משנה, אבל עדיין הם אומרים לי לעבור על דין תורה. גם פה זה שבת העסק. אל תשנה. למה עד חומש בצדקה? למה שם הם מתקנים? התורה רוצה שתוציא כל
ממון. לא, זה קובעים את ההגדרה. מי אמר שהתורה אומרת כל ממון?
לא, תקנת רושע. תקנת רושע זה עד חומש, עקרונית הצדקה יש לה. עליו אתה צריך להוציא...
אבל זה אומר... אבל איך אפשר לדבר על קיום במצב הזה? הרי ברור שזה אמירה שפוררת את אפשרות הקיום. אם אתה מוציא על ערך אחד את כל הכסף שבעולם,
עוד כנראה
סיפור. אז לא יהיה אפשר לקיים בכלל חברה ככה. עוד
כנראה
סיפור.
אז יש תקנת תושה.
זה לא נכון. לגבי צדקה ספציפית, אין טעם שאני אהפוך להיות אני בשביל להציל אותו מעוניו. וכנראה זאת הסיבה שחזל תקנו לא להוציא יותר מחומש, אבל על שאר הלאווים זה נשאר על בעינו. צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור על הלאו. זה מה שההלכה אומרת. מה כל אחד יעשה בפועל דיון אחר, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה מה שההלכה אומרת, את זה לא תקנו. זה נשאר. בכל אופן, עוד פעם, נחזור לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה להדגים דרך השאלה הזאת, את החשיבות של הבירור העיוני, גם למישור המעשי. תמיד כשאנחנו עושים בירור עיוני, והרבה פעמים יש איזושהי תחושה שזה רק עניין לתיאורטיקנים, זה לא קשור עכשיו, ומעשית יש לנו כבר את המסקנה, מה אכפת לי אהבה אמינה, יש את התקנה, מה אכפת לי עיקר הדין, לא, זה לא נכון. הרבה פעמים האהבה אמינה או העיקר הדין לפני התקנה, יש לו השלכות גם במישור המעשי, לדעת איך לקיים, הרבה מאוד פעמים. אני אביא לזה עוד דוגמאות עוד מעט. אז
סליחה הרב, הרב, אתה אומר בצדק שהתקנה היא כדי שלא נחזק אותם שוב לקחת חטופים, אבל מידך גיסה, אם, אני רק שואל, מידך גיסה, אם מראים להם שבכלל לא נותנים יותר מכדי דמיהם, אז אולי זה כן ירתיע אותם שוב לנסות לחטוף חטופים.
גיסה, זה אותו גיסה בדיוק.
לא, אני אומר ש... כדי למנוע מהם לחזור ולחטוף, להראות להם שלא משקיעים...
לא גיסה שהגמרא מדברת. לא לשלם יתר כדי דמיהם, כדי לא לתת למוטיבציה לחטוף עוד. זה מה שאתה אומר.
אתה אמרת שבן כהם רוצים, זה מצב שהוא מצב שהיה ושישאר
להיות. לא, בן כהם רוצים, אבל זה לא בידיהם. זה הנקודה החשובה. כי הצבא באופן עקרוני מונע את זה מהם. שבק, הצבא, כל הארגונים, משטרה. באופן עקרוני, מה שהיה בשבעה באוקטובר הייתה פשלה קולוסלית, אבל זה בידינו. זה לא אותו דבר כמו של יהודים שהיו בגלות תמיד, והם היו נתונים לחסדי הגויים, אז זה היה חלק מהחיים. חטפו יהודי, היית צריך לשלם את מה שמשלמים, קיבלת אותו בחזרה. אתה יודע שגם יחטפו עוד יהודים בהמשך. פה זה בידינו, אם לא נעשה פשלות, אז לא, לא בטוח שזה לא הרמטי, יכול לקרות, אבל זה בידינו. ברגע שזה בידינו, ברור שההגדרה הפשוטה הלכתית לא ניתנת ליישום פשוט במקרה שלנו. עדיין, אפשר להגיד.
אבל גם בידינו תלוי במידת המוטיבציה שלהם.
לא שומע?
גם מידת ההצלחה שלנו תלויה במידת המוטיבציה שלהם לעשות את זה.
אמרתי שיש, ברור שגם במצב שלנו, יש להגברת המוטיבציה שלהם איזושהי משמעות. אבל זה בטח לא אותה משמעות שהייתה במצבים שחזל דיברו עליהם. אז ללמוד את זה ממה שחזל אמרו, אתה לא יכול. אם אתה רוצה להרחיב את זה גם למצב שלנו, זאת הרחבה די אולימפית. אני לא אומר שהיא מופרכת, אבל זאת הרחבה גדולה. ולכן אני חושב שאתה לא יכול להביא ראייה מהעיקרון החזלי. זה בטח לא מתחייב. אם יבוא מישהו ויגיד אחרת, הוא לא עובר על ההלכה. אוקיי? זה הנקודה. עוד פעם, אני אפשר פה להתווכח הרבה על עסקת החטופים ועל כל הדברים שאמרתי, אבל אני מביא את זה רק כדוגמה כדי להמחיש את הרעיון המתודולוגי הזה. שהבירור של אבא אמינה, או של מצב שלכאורה כבר לא קיים בהלכה, הוא ברור חשוב לא רק ברובד העיוני, אלא גם ברובד של היישום ההלכתי, למעשה. אז גם הדבר הזה חשוב. אז זאת דוגמה ראשונה. אולי אני אביא דוגמה אחרת, דומה אבל אחרת, לא לתקנה דרבנן, אלא לאבא אמינא ומסקנה. הגמרא ביבמות, י"א שם בפרק ראשון, עוסקת בסוגיה של עשה דוחה לא תעשה. כן, השיבום והלב של אח של בעלה, כן, אשת אחיו. הלב של אשת אחיו מול מצוות ייבום. אז זה מעורר שם את השאלה של עשה דוחה לא תעשה. והגמרא דנה שם מאיפה לומדים עשה דוחה לא תעשה. והגמרא מביאה מכלאיים בציצית. וזה שהסמיכו את ציצית לפרשת ציצית לפרשת כליים, אז בעצם מה שבאים ללמד אותנו זה שהעשה של ציצית דוחה את הלא תעשה של כליים. ולכן אתה יכול לעשות ציצית של צמר על בגד פשטן למרות שזה כליים. עכשיו שם עולות שאלות די דומות. למשל, שאלה אחת זה למה אתה לומד מהמקרה של ציצית שעשה דוחה לא תעשה, אני הייתי לומד ההפך, שלא תעשה דוחה עשה, ולכן היה צריך את החידוש של ציצית, להגיד שבציצית העשה גובר. כיוון שבאלמה עליו יותר חשוב, ולכן היה צריך לימוד ספציפי לציצית, כדי להגיד שבציצית העשה גובר על עליו. כן, כמו הבדיחה שכבר אמרתי אותה לא פעם, על אותו אברך ואשתו, שאשתו אומרת לו, הרי כתוב בתורה כל אשר אומרת לך שרה שמע בקולה, אתה צריך לציית לאשתך, היא אומרת לאברך. אז אברך אומר לה, המרצית שבעולם, את לא יודעת ללמוד. זאת אומרת, הרי מה שכתוב זה שברור שצריך, לא צריך לשמוע בקול האישה, ולכן היה צריך פסוק שיגיד לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כיוון שלולי הפסוק, בעצם הוא ודאי לא היה צריך לשמוע. על אברהם יש חידוש מיוחד שהוא כן היה צריך לשמוע. כן, אז זה תמיד הרי השאלה שאותה אני שואל, זה שבעולם הישיבות, כל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. זה העיקרון תמיד. אם כתוב כל אשר תשמע אליך שרה שמע בקולה, מכאן לומדים שגבר לא צריך לשמוע בקול אשתו. לא צריך לשמוע. מזה שכתוב שכל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. או מזה ששמים ציצית, עושים ציצית מכלאיים, מכאן בעצם אנחנו לומדים שהעשה לא דוחה לו לאו. להפך, הלאו גובר על העשה. לכן היה צריך פסוק בציצית, שבציצית העשה הוא הגובר. העשה הוא זה שגובר. וכן הלאה. עכשיו, זה לא בדיחה, כי בכמה מקומות בשס, באמת רואים שלומדים כך. זאת אומרת, שאם מביאים פסוק שאומר משהו, מכלל זה לומדים, שבעלמה הדין הוא הפוך. לכן היה צריך את הפסוק הזה כדי ללמד שכאן הדין הוא כך. כן, קשור קצת למידת דבר שהיה בכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא, אבל יש יציאה מהכלל שבאה ללמד על עצמה והכלל הוא הפוך, זה תלוי במידות הדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל. יש כמה מידות כאלה אצל רבי ישמעאל. בכל אופן...
כל הדרשות, זה קשה למצוא קוהרנטיות, לא? בחזל, דרשות חזל.
קשה, זה לא אומר שזה לא קיים, קשה. אני רוצה לחפש, אמורה להיות קוהרנטיות. אחת ההצעות כדי לנסות לחפש קוהרנטיות, זה באמת, אז מתי עושים כך, מתי עושים כך. מתי הפסוק מלמד את מה ש... כן, תחשבו על... המושג גזירת הכתוב. בדרך כלל מבינים שגזירת הכתוב, הכוונה שהתורה חידשה משהו שהוא בעצם לא הגיוני. ואז מה זה אומר? שאין לך בו אלא חידושו. זאת אומרת, איפה שהתורה חידשה, חידשה, באופן עקרוני זה לא הגיוני. לכן במקומות שהתורה לא חידשה, אז הקביעה היוסטית היא הפוכה. זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי צורת ההסתכלות הזאת. אז מתי באמת רואים את הדברים כדבר שיצא מן הכלל, והכלל הוא בעצם הפוך, ופה היה צריך פסוק כדי להגיד שפה זה מקרה חריג, ומתי אומרים שמה שיצא מן הכלל הוא בניין אב שבא ללמד על הכלל כולו. אז אפשרות אחת למשל זה להגיד, בואו ננסה לחשוב מה היינו אומרים בלי הפסוק. מה היינו אומרים בלי הפסוק? אז ככה, נגיד על עשה דוחה לא תעשה, אז אם בלי הפסוק היינו אומרים שבעצם עליו גובר, ובא הפסוק ואומר, לא, בציצית תעשה גובר. אם זה היה המצב, יש היגיון רב לומר שהציצית היא חריג. למה? כי אם הציצית היא חידוש שהוא נגד ההיגיון, אנחנו בדרך כלל מצמצמים ככל האפשר את החידוש. אין לך בו אלא חידושו. ואם זה יתחדש בציצית, אז אוקיי, אז בציצית התורה חידשה, אבל בכל מקום אחר אנחנו נשארים עם ההיגיון שלנו שעליו גובר על העשה. לעומת זאת, אם ההיגיון ההפוך לא קיים, זאת אומרת, אם נגיד אני לא יודע, אם אני יודע שעשה דוחי את הלא תעשה גם בלי הפסוק, אז זה בכלל שאלה למה צריך את הפסוק, אז למה לקרוא סברהו, אוקיי? אבל נגיד שאין לי עמדה, זאת אומרת, אם לא היה פסוק לא הייתי יודע מי גובר, עשה או לאו. עכשיו בא הפסוק ואומר שהציצית, בציצית העשה גובר על הלאו. טוב, אין לי סברה הפוכה. אם אין לי סברה הפוכה, אז כנראה שבעצם זאת הדגמה לעיקרון כללי, ובאופן כללי עשה דוחה לאו. וכנראה זה מה שהיה בגמרא ביבמות, ולכן היא רואה את הציצית כמקור לזה שעשה דוחה לא תעשה. כי היא מבינה שגם לולי הפסוק, לא בטוח שעליו היה גובר. יכול להיות שלא יודע, זה היה מין טקו כזה, שבל תעשה עדיף, או, או, או משהו כזה. לא, לא הייתי יודע איך להכריע, אף אחד מהם לא, לא מכריע את השני בצורה ברורה, ואז אם בא הפסוק ואומר שבציצית העשה גובר, אני מבין שכנראה זה עיקרון כללי, שתמיד העשה גובר. אם יש לי היגיון הפוך, אז אני אומר, אז החריג הזה, אז הדוגמה הזאת שהתורה דיברה עליה, היא חריג, אבל הכלל נשאר כמו שההיגיון אומר שהכלל אומר. אז זה למשל דוגמה לקריטריון, שאלת איך, איך אפשר למצוא קוהרנטיות בדרשות האלה, אני חושב שזה, שזה מכשיר טוב, לנסות ולהסביר על פיו, או למיין על פיו את המקומות, מתי הדוגמה שהתורה מביאה היא חריג, ומתי הדוגמה שהתורה מביאה היא בניין אב לכלל הכללי. מתי שההיגיון אומר הפוך, ומתי שאין היגיון הפוך, בלי הפסוק. אבל מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שמאוד חשוב, מאוד חשוב לדעת מה הסברה לפני שיש פסוק אומרת. ועכשיו אתם רואים שזה חשוב גם לגבי היישום של הלכה למעשה, זה לא חשיבות עיונית. כי אם אני אבין שהסברה היא הפוכה, אז אני אפרש את הפסוק הזה כדוגמה חריגה. אבל אם אני מבין שהשאלה היא פתוחה, אין סברה הפוכה, אז הפסוק הזה יהיה בניין אב, ואני איישם את הכלל הזה בכל המקומות. אז הנה דוגמה נוספת לחשיבות של הבירור, מהו המצב לפני החידוש של התורה. מהו המצב כביכול באב האמין, לפני שהתורה חידשה את מה שהיא חידשה.
אם נלך בראש של האברך, אז גם הפוך. כלומר, אם יש סברה מלכתחילה כמו הפסוק, אז יש סיבה להניח שהפסוק דווקא בא להגיד שביקורון זה לא ככה, ורק כאן. זה יותר מהלגיוני. כן, בדיוק.
כן. לכן אמרתי שבמקום שבו הסברה אומרת שעשה דוחה לא תעשה, אז בפני שאלה למה צריך את הלימוד הזה בסיסית. אחת התשובות, צריך את הלימוד הזה בסיסית, כנראה כדי להוציא מהסברה. בסדר? אבל במקום שבו אין לי עמדה ברורה בלי הפסוק, עכשיו אפשר לקחת את הפסוק כפשוטו, שהוא בעניין אב, הוא בא להגיד את החוק הכללי. אז אלה, אלה שתי דוגמאות לחשיבות של, של לימוד מהאב האמינה, לחשיבות ההלכתית של ברור האב האמינה. אני רוצה להביא אולי, אולי אני אביא עוד רגע עוד דוגמה, אבל לפני כן רק, רק הערה, הרבה פעמים השאלות, הבירורים היסודיים האלה, לפעמים הם נעשים כאשר אנחנו עוסקים בסוגיה באופן עיוני, אבל כאשר אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת בהקשרים ההלכתיים, זה מאוד נדיר שאנשים עושים בירור כזה. לכן למשל בפדיון שבועים, זאת סוגיה שבדרך כלל לא מגיעים אליה בישיבות בלימוד עיון. כן, בסוף גיטין שמה, זה לא סוגיה שלומדים בלימודי עיון ישיבתיים בדרך כלל. ואז מה שקורה זה שבעצם זה סוגיה שבה עוסקים בדרך כלל פוסקים, ולא למדנים. וממילא באמת שם תמצאו פחות, עוד פעם, לא עשיתי חיפוש מקיף, אבל בחיפוש מהיר לא מצאתי בכלל התייחסות. למה להוציא את כל הממון? מאיפה באה מצוות פדיון שבועים? איזה מצווה זאת? מאיפה זה? שאלות הכי בסיסיות שיש. לא תמצאו, כי זה עיסוקם של פוסקים ולא של למדנים. אם זה היה בפרק ראשון של בבא קמא, אני מבטיח לכם שהיה זה טיפול, היה בזה טיפול נרחב. כי שם, כן, הלמדנים מתעסקים עם זה, זה בשר ללמדנים. אז השאלות מן הסוג הזה, הן שאלות שמאוד חשוב להיות מודעי, חשוב, זאת אומרת, צריך להיות מודעים לחשיבות שלהם, גם במישור ההלכתי, ולא רק במישור העיוני. בכלל, שאלות מתודולוגיות כאלה, כן? מתי דוגמה היא חריגה, ומתי דוגמה היא בניין אב לכלל. גם את השאלה הזאת, אני לא זוכר כרגע מישהו ששאל. שאלה מאוד יסודית ביחס למתודולוגיה תלמודית. מופיעה בהרבה מאוד סוגיות בגמרא, לפה או לשם. בכלל, במידות הדרש, הזכרתי שזה קשור קצת לדבר שיצא מן הכלל, גם מידות הדרש אף אחד לא מתעסק. שאלות מתודולוגיות, אנשים לא מתעסקים. אתה מתעסק בשאלה הלכתית, סוגיה הלכתית כזו או אחרת, אתה עושה ניתוח, הכל בסדר, אבל אתה לא מתעסק במשמעויות המתודולוגיות, אתה לא שם את זה בתוך קונטקסט רחב יותר. אתה אומר, רגע, רגע, התורה מדברת עם ההיגיון, נגד ההיגיון, מה קורה אם ההיגיון הולך עם הפסוק, אם ההיגיון הולך נגד הפסוק? זו שאלה שיותר מתאימה לחוקרים, למרות שגם חוקרים לא כל כך, אני חושב, לא כל כך שואלים את השאלות האלה בהקשר של הגמרא. אז זה דוגמה נוספת, אני באמת אמרתי שאני אולי... אולי דוגמה נוספת אני אביא. יש בטור, בטור בסימן קוף יו דלת, באור החיים, כן? אז הוא מדבר על ללחות ותן טל ומטר. אז הוא אומר ככה, פה. הכלל הוא כזה, ירושלמי, המתפלל ואינו יודע אם יזכיר אם לאו, כן, שאומר, לא יודע אם הוא אמר תן טל ומטר לברכה או לא, לא זוכר, אם הוא לא יזכיר צריך לחזור, אבל אם הוא לא זוכר אם הוא הזכיר או לא הזכיר, אז קודם למד יום, חזקה מה שהוא למוד מזכיר. מכאן ואילך, מה שצריך מזכיר. בסדר? זאת אומרת, בתוך ה-30 יום הראשונים, אחרי שמתחילים ותן טל ומטר לברכה, אז החזקה היא שאתה עדיין רגיל להגיד ותן ברכה. המשיב האורך מוריד הגשם, לא משנה. אתה רגיל עדיין להזכיר את של הקיץ. אבל אחרי 30 יום, אתה כבר 30 יום מתפלל ככה, אז כנראה כבר אתה רגיל להזכיר את מה שצריך. ולכן, עד למד יום, אם ספק לו, אם יזכירו או לאו, צריך לחזור. ומסתם הלא יזכיר. והוא הדינמי, למד יום אחר הפסח, כן? זה נפקא מינה אלינו, למעשה, אנחנו נמצאים בדיוק בימים האלה, מסתם היזכיר וצריך לחזור. אז בתוך ה-30 יום, כיוון שיש ספק, אולי אתה היית, כנראה היית רגיל, אתה כנראה אמרת את מה שהיית רגיל עד עכשיו, ולכן אתה צריך לחזור, כי כנראה טעית. אחרי 30 יום כבר התרגלת.
הרב.
כן?
אם נניח אני 30 יום הקפדתי לא להגיד את הנוסח הנכון, או שלא הקפדתי אותה, לא. אז אני... אז זה יימשך הלאה, התרגיל הזה, או ש... כי הניסוח שם משהו צריך, יכול להיות שאחרי 30 יום שכבר כבר אתה מודאג כבר מזה שאין גשם, אז אתה כבר מתחיל להיות ערני יותר.
זה תלוי בשאלה אם יש או אין גשם. כן, אם אמרת 30 יום את הנוסח הזה, אז התרגלת אליו, אם לא, אז לא. והמהר"ם מרוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור 90 פעמים, עד משיב הרוח ומוריד הגשם, כנגד למד יום, שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. ועכשיו, אם היה מסופק, אין צריך לחזור. כן, המהר"ם מרוטנבורג היה לו פטנט. הוא היה בשמיני עצרת, שאז מתחילים להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. אז הוא היה אומר 90 פעמים באותו יום. את ברכת אתה גיבור, כן, בלי השם ומלכות כנראה, אבל עד משיב הרוח מוריד הגשם, בלי הברכה. כדי שלשונות יתרגל, כי למה 90 פעמים? כי 90 פעמים זה בעצם 3 תפילות בכל יום, 30 יום. פה נתעלם מזה שיש שבתות עם 4 תפילות ויש עוד, לא חשוב, 90 פעמים. ומכאן והלאה, ממילא עכשיו, זה פתר לו את הבעיה, למה? כי עכשיו הוא כבר אמר 90 פעמים, עכשיו אם הוא יהיה מסופק מכאן והלאה, כבר ביום הראשון. הוא לא צריך לחזור, כי הוא כנראה כבר יתרגל. אוקיי? זה היה הפטנט של המהר"ם מרוטנבורג. עכשיו, המהר"ם מרוטנבורג מביא ראיה לפטנט שלו. הראיה שלו זה מבבא קמא. כן? בבבא קמא זה של הלמדנים, אז זה בסדר? זאת אומרת, הוא ראייתו מפרק כיצד הרגל. אם אני פה. כן? כן? דאמר, גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, קירב נגיחותיו, לא כל שכן. יש שם מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, שאם שור מועד נגח שור אחר שלוש פעמים, אז הוא נעשה מועד שלושה ימים, נגיד יום אחד, יום שני, יום שלישי. מה קורה אם הוא נוגח שלוש פעמים באותו יום? זאת אומרת, אם ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו לא כל שכן. זאת אומרת, אם הוא עשה את שלוש הפעמים האלה ביום אחד, אז ודאי שהוא נהיה מועד. כך אומר רבי מאיר שם. אומר המהר"א מרוטנבורג, החנמי, אז גם אצלנו, כיוון דאחר למד יום אם הוא מסופק, אין צריך לחזור, כל שכן צדיק פעמים ביום אחד. כמו הנגיחות של שור שפכות אותו למועד, גם השלושים ימים שבהם אני אומר משיב הרוח מוריד הגשם, אם אמרתי את כל התשעים הפעמים האלה ביום אחד, קל וחומר שהתרגלתי ונהייתי שור מועד. ולכן אני, זה מועיל ואני לא אצטרך יותר לחזור
במצבים. ברור שהמוח שלנו עובד כמו המוח של שור, והנחת יסוד של המערמר.
לא שאלה של מוח, זה שאלה של התרגלות. אבל כן, על זה יש דיונים ארוכים, כתבתי על זה אפילו טור פעם, יש פה הרבה פיתולים מעניינים בהקשרים הלמדניים. אז פה אני רק אדבר על אספקט אחד. והרב רבינו פרץ זל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דה צרפת, דעבדי, כבעלי התוספות, דעבדי אחי. כן, בעלי התוספות לא נהגו לעשות את זה. אבל לא נהגו לעשות את זה, בסדר, אולי לא חשבו על הפטנט. אבל משתמע מלשונו, לא, הם שללו את מה שעשה המהר"א מרוטנבורג. הם לא קיבלו את זה. למה? שאין הנידון דומה לראיה. דעת המטעמה משום שהוחזק לגח. ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אומרים הנחי. ואדוני אבי הרוזל היה נוטה לסברת המערה. מה אומר רבינו פרץ? רבינו פרץ אומר, לא דומה מוחזקות של שור, שור מועד, למוחזקות של משיב הרוח ומוריד הגשם. למה? אז פה יש כמה שיטות באחרונים, אני אגיד את מה שבדרך כלל רגילים לומר, בית יוסף פה מביא שלוש שיטות לפחות, מה שרגילים בדרך כלל לומר, זה שרבנו פרץ טוען, שבשור מועד, השלוש פעמים, הם לא מרגילות אותו לנגוח, אלא הן מעידות שהוא נגחן בטבעו. אתה צריך שלוש ראיות שהוא נוגח, כדי להבין שזה שור שטבעו, לנגוח, הוא בעל טבע נגחני. השלוש פעמים זה ראיות, זה לא שאחרי שלוש פעמים שהוא נוגח, הוא מתרגל והופך לנגחני. הוא תמיד היה נגחני, רק אנחנו לא ידענו את זה עד שראינו שלוש פעמים שהוא נגח. לעומת זאת במשיב הרוח מוריד הגשם, שם ברור שמדובר על התרגלות. אחרי שאמרתי מספיק פעמים, אז התרגלתי, ומכאן ועלה כנראה אני רגיל להגיד נכון. אל תביא לי ראיות מראיות להתרגלויות. כן, השאלה אם השלוש פעמים של השור זה סימן או סיבה בשפה הלמדנית. האם זה סימן לזה שהוא נגחן, או זה סיבה שהופכת אותו להיות נגחן? בסדר? זה בעצם השאלה. עכשיו פה יש פלפולים ארוכים, אני לא נכנס לזה כאן, זה מאוד חביב על הלמדנים, הטור הזה. זה תמיד אנקדוטה יפה כשלומדים בבקמה, פתאום לדבר על משיב הרוח מוריד הגשם. אבל ענייננו אני אשאל רק שאלה אחת, הדרישה על המקום מעלה אותה, וגם אותה פתרתי באותו טור, לא חשוב כרגע. השאלה היא, שהטור, המהר"א מרוטנבורג, מביא ראיה משור מועד, מדברי רבי מאיר שם בשור מועד, למשיב הרוח מוריד הגשם. אבל הזכרתי שיש מחלוקת תנאים. רבי מאיר זה דעה אחת, רבי יהודה חולק עליו. יתר על כן, הלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה. רבי מאיר זה בכלל שיטה להלכה. אז מה אתה מביא לי ראיות מדברי רבי מאיר שהתרגלות קרובה עובדת טוב יותר? הרי זה גוף על מה שרבי יהודה חולק עליו. רבי יהודה טוען שריחק נגיחותיו הופך להיות מועד, קרב נגיחותיו לא הופך להיות מועד. לפי רבי יהודה אין תקל בחומר הזה. ורבי יהודה הוא זה שנפסק להלכה, לכל הדעות. אז איך המערב ברוטנבורג מביא ראיות מרבי מאיר, שרבי מאיר זאת שיטה שלא נפסקה להלכה? ואני אגיד יותר מזה, גם הרבינו פרץ, שחולק על המערב מרוטנבורג, לא מתווכח איתו בזה. הוא היה יכול להגיד לו, זאת לא ראיה, כי אתה הולך לשיטת רבי מאיר, ואנחנו פוסקים כרבי יהודה. הוא לא אומר את זה, מה הוא אומר? שפה זה סימן, ואצלנו זה סיבה, אל תביא ראיות מסימן לסיבה. האם שניהם היו סימן או שניהם היו סיבה, אז גם הוא היה מקבל את הראיה הזו. למה? הרי זה רבי מאיר, אנחנו לא פוסקים הלכה כרבי מאיר. אני חושב שגם המערב מרוטנבורג וגם רבינו פרץ לא רואים בעיה בהבאת ראיה משיטה שלא נפסקה להלכה. מה זה אומר? זה כנראה אומר שהם הבינו, פירטתי יותר באותו טור, לא חשוב, אבל זה כנראה אומר שהם הבינו שלא זאת, לא זאת הנקודה שבה חולק רבי מאיר על רבי יהודה. רבי מאיר ורבי יהודה נחלקים בשאלה מה קורה כשהשור נגח שלוש פעמים באותו יום. אבל שניהם מסכימים, כך סובר המאמר רוטנבורג, ובעצם כנראה גם רבנו פרץ מסכים, אבל שניהם מסכימים שאם ריחק נגיחותיו מתרגל, אז קרב נגיחותיו ודאי מתרגל. רק שהרבי יהודה טוען, כן, אבל בשור מועד יש איזשהו עניין אחר שבגללו, בכל זאת אני לא מקבל את הסברה של רבי מאיר. למשל, אולי שהבעלים לא הספיק להתרגל, בסך הכל אתה רוצה כסף מהבעלים. והבעלים זה לא עובד ככה, השור נהיה נגחן, אבל הבעלים לא יודע. לא, לא חשוב, זה תלוי בשיטות בגמרא, אני לא נכנס עכשיו, יש לזה כל מיני הסברים אפשריים. אבל ברור לגמרי, שמערם מרוטנבורג הניח, שלמרות שרבי יהודה חולק על רבי מאיר, הוא לא חולק עליו בנקודה הזאת, שאם ריחק נגיחותיו חייב, קרב נגיחותיו לא כל שכן. את הקל וחומר הזה, גם רבי יהודה מקבל. ולכן כשאתה מביא ראיה מרבי מאיר, לא מפריע לך שהוא לא נפסק להלכה, כי האספקט הזה בדבריו לא שנוי במחלוקת. הוא נשאר להלכה. מה שרבי יהודה חולק עליו זה מסיבה אחרת, סיבה צדדית. וזה בעניין אב להרבה מאוד מקומות שבהם אנחנו יכולים להביא ראייה משיטה שנדחתה, שלא נפסקה להלכה, אפשר להביא ראיות למה אומרת ההלכה. למה? ובשביל זה חשוב אותו בירור שדיברתי עליו קודם. הבירור שאומר, בוא ננסה להבין מה היה המצב קודם באב אמינא, ומה התחדש במסקנה, או מה חשב רבי מאיר, ולמה רבי יהודה חשב לא כמותו, וכך גם פסקנו להלכה. למה הבירור הזה חשוב? כי אם נבין את נקודת המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, אז נבין שכל שאר ההנחות של רבי מאיר, שלא קשורות לנקודת המחלוקת, אותן אפשר לקבל גם להלכה. כי עליהן רבי יהודה לא חלק. רבי יהודה חלק רק על אספקט מסוים. אבל כל שאר הדברים בדברי רבי מאיר, למרות שעמדתו לא נפסקה להלכה, היא לא נפסקה להלכה מסיבה אחרת. אבל ההנחות האלה של רבי מאיר, הן מוסכמות גם רבי יהודה, הן נפסקות להלכה. והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שמביאים ראיה להלכה מדעה שהיא לא נפסקה להלכה, או מאבה אמינה שנדחתה, ותמיד תמיד, דעו לכם, זה תמיד כך. זה תמיד אומר שהחידוש או הדעה החולקת שנפסקה להלכה, לא חולקת על האבה אמינה או על הדעה שלא נפסקה בנקודה הזאת. בנקודה הזאת הם מסכימים. המחלוקת היא כנראה בנקודה אחרת. ואם זה כך, אז הפושה עם מחלוקת לא מפשינה. ברגע שרבי יהודה חולק על רבי מאיר, נגיד שרבי מאיר מניח הנחה X, Y, Z, והגעתי למסקנה שרבי יהודה חולק עליו בהנחה X, אז Y ו-Z, אני לא יודע מה רבי יהודה סובר. לא יודע שהוא חולק, אני גם לא יודע שהוא מסכים. ההנחה היא שהפושה עם מחלוקת לא מפשינה. אנחנו לא מרבים מחלוקות מעבר, כן, זה אתר של אוקם. לא מרבים מחלוקות מעבר למה שחייבים. אז אם רבי יהודה חולק על רבי מאיר בנקודה X, אין סיבה להניח שהוא חולק עליו ב-YZ. כי רבי מאיר ודאי אמר את Y ו-Z, ורבי יהודה אתה לא יודע. אין ספק מוציא מידי ודאי, ולכן Y ו-Z נכונים. ואז אתה יכול לקחת שיטה שלא נפסקה להלכה, את שיטת רבי מאיר, ולהוציא ממנה מסקנות להלכה. כל עוד זה לא האספקטים שהם נמצאים במוקד המחלוקת. וזה עוד סיבה, למה מאוד חשוב לברר רב האמינות, או לברר שיטות שלא נפסקו להלכה? אתה לברר שיטות שלא נפסקו להלכה, ושהרבה פעמים דווקא בשיטות ההן אנחנו נמצא ראייה לכל מיני עקרונות, שבשיטה שכן נפסקה להלכה זה יישאר פתוח, אנחנו לא נוכל לגזור מהן מסקנה ברורה, ואז נצטרך לגזור את המסקנה מהשיטות שלא נפסקו להלכה, כמו שעשינו כאן. אוקיי? אז עוד דוגמה לזה, למה חשוב לעשות את הבירור של העיוני, של האבא אמינה, או של הדין דאורייתא מעיקר הדין, או של הדעה שלא נפסקה להלכה, למה חשוב לברר את שיטת בית שמאי, כאשר עושים דנים במחלוקת בית שמאי ובית הלל? בישיבות הרבה פעמים נותנים שיעור להסביר את שיטת בית שמאי. דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זה לא נפסק להלכה, אז מה, למה לבטל תורה? אז טוב, אז כמובן זה לא ביטול תורה, כי אנחנו בסך הכל מבררים שיטה הלכתית, גם אם היא לא נפסקה להלכה. ואני טוען יותר מזה. הבירור הזה הוא מאוד חשוב, יש לו השלכות גם להלכה. כיוון שכשאני נברר טוב טוב את שיטת בית שמאי, ושאל את עצמי במה בדיוק בית הלל חולקים עליהם, אז כל שאר הדברים שמופיעים בבית שמאי, שלא קשורים לנקודה שבה נטושה המחלוקת שלהם עם בית הלל, זה אני יכול לאמץ גם להלכה. לכן מאוד מאוד חשוב להבין מה בית שמאי אומרים, ובאיזה נקודה בית הלל חולקים עליהם. כי כל שאר הנקודות, אני יכול להוכיח מתוך דברי בית שמאי, ולהשתמש בזה הלכה למעשה. וזה מעשים שבכל יום, הרבה פעמים עושים. מוציאים ראייה משיטה שלא נפסקה להלכה, או מאבא אמינה, לדיון הלכתי. כן? כמו הדוגמאות שהבאתי גם קודם. אז זה באשר לחשיבות של הבירור העיוני התיאורטי של 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 שלבים בסוגיה או של דעות שלא נפסקו להלכה. יש לזה חשיבות גם בבירור ההלכתי. ועוד פעם, ההבחנה הזאת בין פוסקים לבין למדנים היא הבחנה מאוד בעייתית, כי הלמדנים עושים בירורים כאלה, הפוסקים בדרך כלל לא עושים. אבל אם הפוסק הוא למדן, אז הוא מבין שצריך לעשות את הבירור הזה גם בכובעו כפוסק. ופוסקים לא למדנים הרבה פעמים מפספסים דברים כאלה. ויש הרבה פוסקים לא למדנים. אני רוצה אולי עוד נקודה שלא קשורה כבר לאב האמינות, אבל עוד נקודה שבאה להמחיש.
הרב, פוסק למדן, פוסק שאינו למדן, הכוונה לפוסק מסדר ראשון, פוסק מסדר שני? או שזה לא חופף?
זה לא אותו דבר. פוסק למדן, נגיד פוסק מסדר ראשון צריך להיות פוסק למדן. אבל פוסק מסדר שני יכול להיות גם למדן. שיטת הפסיקה שלו זה שהוא רוצה להסתמך על תקדימים. את התקדימים הוא יברר בצורה הכי למדנית שיש. אבל את הפסק הוא ייתן כי כך כתוב בקצות או כי כך כתוב ברשב"א. אחרי שהוא ניתח אותם בכלים הלמדניים שלו. פוסק מסדר ראשון הוא בדרך כלל גם למדן. פוסק מסדר שני יכול להיות למדן. ויכול להיות שלא. זה לא מחייב להיות. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, בשביל להיות פוסק מסדר ראשון. עוד דוגמה שרציתי להביא לחשיבות של בירור מושגי. סוגיה מרתקת. יש, אנחנו רגילים שבהלכה יש שני סוגי מצוות. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. עכשיו, אם אני אשאל אתכם, תגדירו לי את המושגים האלה, מה זה מצוות תעשה ומה זה מצוות לא תעשה. עכשיו, מתברר, לא יודע, מתברר, ובזה עסקתי לא מעט, ככל שאני ראיתי, אף אחד לא מטפל בשאלה הזאת. היית מעלים בדעתכם דבר כזה? הדבר אולי הכי בסיסי בהלכה, מה זה מצוות תעשה, מה זה מצוות לא תעשה, מה ההבדל ביניהם? לברר, לנסות להגדיר, להמשיג ולהגדיר, מה ההבדל ביניהם? אין על זה דיון. אף אחד לא מתעסק עם זה. אפשר להוציא בראיות מתוך אמירות של ראשונים של אחרונים, אולי איך הם תפסו. אבל אין, אף אחד לא עושה את הבירור הזה. ואחרי שעושים את הבירור הזה, מגלים נפלאות, יש זה המון השלכות, וכן, זה כל המאמר שלי לשורש השישי. על הרמב״ם, בעצם מבוסס על, על הבירור הזה. אפשר לראות שם כמה תמוהות אפשר להתיר, אחרי שעושים את הבירור המושגי הזה. אבל זאת דוגמה נהדרת למושגים הכי יסודיים שיש, ואנחנו כבר 2000 שנה של עיסוק במושגים הלכתיים, למדניים, עם מפרשים ומפרשי מפרשים, וכל מיני לומדים וראשי ישיבות ורמים, אלפי, מאות אלפי אנשים שעסקו בזה, ואף, אני לא יודע, מי שאני ראיתי, אף אחד לא שואל את השאלה מה זה מצוות עשה ומה זה מצוות לא תעשה.
מי זכור לי, הרב שם הביא את הרמב"ן, לא? שהוא עוסק בזה קצת.
הרמב"ן לא ממש עוסק בזה, הוא אומר שזה אהבה וזה יראה, הרמב"ן על פרשת יתרו.
כן.
זה לא הגדרה. זה אהבה וזה יראה. אוקיי, מה, מה זה אומר? מה... זה בחינת, כמו אצל החסידים, כן? הוא בחינת יששכר והוא בחינת לאה. זה רק אומר שאתה לא מבין כלום. כן, מחילת כבודו של הרמב"ן, הרמב"ן כנראה כן הבין. מאחורי דבריו באמת יושב משהו. רואה חסידים בבחינות האלה בדרך כלל לדעתי לא יושב כלום. בכל אופן...
הרב, למה זה לא בנאלי? לא הבנתי.
מה?
למה ההגדרה של מצוות עשה?
זה רק הקדמה, עכשיו בואו ניכנס קצת יותר. עכשיו, לכאורה, לא עסקו בזה, כי זה מובן מאליו. מה הבעיה? מצוות הזה זה מצווה שמטילה עליי חובות עשייה, ומצוות לא תעשה, זאת אזהרה, משהו לא לעשות. בעצם חיוב לחדול זה מצוות לא תעשה, וחיוב לעשות זאת מצוות עשה. נכון? זאת ההגדרה המקובלת. זאת אומרת, במילים אחרות, מצוות עשה מתקיימת בשב ואל תעשה, מתקיימת בקום עשה, ומתבטלת בשב ואל תעשה. ולאו מתקיים בשב ואל תעשה, ומבוטל בקום עשה. נכון? זה בעצם ההבדל. אז זהו שלא. לא נכון. בואו ניקח דוגמאות. מה זה לא תעמוד אדם רעך? כן, לאו שדיברנו עליו בתחילת השיעור. אני רואה מישהו טובע בנהר. מה אומרים לי? לא תעמוד אדם רעך, זה לאו. איך עוברים על הלאו הזה?
יושב ואל תעשה.
יושב ואל תעשה. אם אני לא עושה כלום ונותן לו לטבוע. איך מקיימים את הלאו הזה? נשמרים מלעבור עליו? בקום עשה. אם אני עושה פעולה ומציל אותו. נו, אז זה צריך להיות מצוות עשה, לא לאו. מה עם שביתה בשבת? מצוות עשה לשבות בשבת. איך מקיימים אותה? כן, זו הדוגמה הפוכה. לא תעמוד על דם רעך, זה לאו שמקיימים אותו בקום עשה. עכשיו אני מביא לכם דוגמה לעשה שמקיימים אותו בשב ואל תעשה. כן, העשה של שביתה בשבת. איך מקיימים אותו? לא, עושים מלאכה, נכון? בעצם זה מחדל, זה אי עשייה. אבל אם מקיימים את זה באי עשייה, זה היה אמור להיות לאו, לא עשה. יש גם לאו אגב, לא תעשה כל מלאכה בשבת. אבל אני מדבר על העשה. יש גם עשה על שביתה בשבת. ואת השביתה מקיימים על ידי אי עשיית מלאכה. זאת אומרת שזה מצוות עשה, שמתקיימת בשב ואל תעשה. מה אם לא תשים דמים בביתך? ועשית מעקה לגגיך. איך נשמרים מעליו שלא תשים דמים בביתך? מקימים מעקה. זאת אומרת, להישמר מעליו הזה, זה דורש מאיתנו עשייה. זה מתקיים בקום עשה. או אז זה צריך להיות מצוות עשה, לא לאו. בכל הדוגמאות שבהן יש כפילות בין עשה לבין לאו, תהיה הבעיה הזאת. למשל בשבת יש עשה ולאו על עשיית מלאכה. בצדקה יש לא תקפוץ את לבבך ולא תאמץ את ידך, ויש פתוח תפתח. עשה ולאו. תמיד כשיש כפילות, תתעורר הבעיה הזאת. למה? כי ברמה העקרונית, לפי ההגדרה שהצעתי קודם, לא יכולה להיות כפילות בין לאו לבין עשה. אם התורה דורשת ממני עשייה, זה צריך להיות מצוות עשה. אם התורה דורשת ממני אי עשייה, זה צריך להיות לאו. איך יכול להיות שאותו דבר עצמו, יש עליו גם לאו וגם עשה? או העשה פה יהיה בעייתי, או הלאו פה יהיה בעייתי. יש הרבה דוגמאות לעשה ולאו כפולים. שביתה בשבת, שביתה ביום טוב, מעקה, ולא תשים דמים בביתך, שילוח הקן, השבת עבדה, המון דברים. בכל הכפילויות האלה, או שיש פה עשה פתולוגי, או שיש פה לאו פתולוגי. עשה פתולוגי, הכוונה, עשה שדורש ממני בעצם לא לעשות, מצוות עשה, שדורשת ממני אי עשייה, או מצוות לא תעשה, שדורשת ממני דווקא כן לעשות. זה מה שאני קורא פתולוגיות. מה זה אומר? זה אומר שההגדרה שהצעתי קודם להבדל בין מצוות עשה לבין לאו, היא הגדרה לא נכונה. זאת לא ההגדרה. מצוות עשה זאת לא מצווה שדורשת ממני עשייה, ולאו לא דורש ממני אי עשייה. לא נכון, זאת לא ההגדרה שלהם. אני אקרא לזה לצורך ההמשך, ההגדרה הביצועית. איך מבצעים את זה? כן, ההגדרה הביצועית אומרת שמצוות עשה מבצעים במעשה, ומבטלים באי עשייה. במצוות לא תעשה, מקיימים באי עשייה, ועוברים עליה בעשייה. זה ההגדרה הביצועית. איך מבצעים את המצווה, זה מה שמגדיר האם יעשה או שילב. אבל עכשיו הראיתי לכם שההגדרה הביצועית לא נכונה, לא עומדת במבחן העובדות. היה פעם יהודי בשם אהרון שמש, היה מרצה לתלמוד בבר אילן, נפטר יחסית צעיר. יש לו מאמר בתרביץ על הנושא הזה, ושם הוא טוען חוקר תלמודי. אז כדרכם של חוקרי תלמוד, הוא עשה מחקר ארכיאולוגי, כן, בספרות התלמודית, והטענה שלו הייתה שבשכבות הקדומות יותר של הסוגיות, באמת ההגדרה הייתה הגדרה ביצועית. ואת עשה את זה כשדורשים ממני לעשות, ואת לא תעשה כשדורשים ממני להימנע מעשייה. אבל בשכבות המאוחרות יותר, ההגדרה, הוא קרא לזה הגדרה לשונית. מה זאת אומרת? אם התורה אומרת את זה בשפה אקטיבית, זה מצוות עשה. כן, כשהתורה אומרת לא תשים דמים בביתך, היא אומרת את זה בשפה פסיבית, היא אוסרת עליי משהו. לכן זה לאו. למרות שמבחינה ביצועית, מה שנדרש ממני זה לקום ולבנות מעקה. ברמה הביצועית זה היה אמור להיות עשה. אבל הלשון של התורה זה לא תשים דמים בביתך. הלשון היא הקובעת ולא הרובד הביצועי. אלא הרובד, ההגדרה היא הגדרה לשונית ולא הגדרה ביצועית. וזה השכבות המאוחרות יותר של התלמוד. עכשיו אני ראיתי את המאמר הזה והסכמתי לגמרי עם ההבחנה, אבל ההסבר שלו היה נראה לי לא מספק. או ההגדרה, לא ההסבר, אין הסבר. ההגדרה. למה? כי אתה לא יכול להגיד שההגדרה לשונית קובעת האם זה לאו או עשה. כי בהגדרה לשונית, למה התורה בחרה לנסח את זה כך ואת זה כך? סתם, היא עשתה הגרלה? מה, לא היה לה איזשהו רעיון למה לא תשים בביתך זה לאו, ולמה לשבות בשבת זה עשה? סתם, כי היא החליטה שרירותית לנסח את זה בצורה אקטיבית או פסיבית. ברור שהניסוח של התורה משקף תפיסה מסוימת של המצווה הזאת. הניסוח הוא רק ביטוי שלה. לא יכול להיות שהניסוח הוא עצמו קובע אם זה לאו או עשה. הניסוח מבטא את העובדה שזה לאו ושל עשה. ועכשיו אני חוזר ושואל, את מה זה מבטא? לא את הרובד הביצועי, נכון? זה ראינו. אז את מה כן? ואת הלשון יכולה להיות אינדיקציה. אם התורה כותבת את זה ככה, זה מצוות עשה, אם היא כותבת את זה ככה, זה לאו. אבל זה לא יכול להיות הסיבה. הלשון בסך הכל מתארת שזה לאו וזה עשה. אבל עדיין עליי לשאול את עצמי באיזה מובן זה לאו וזה עשה. או בשפה אחרת אני אנסח את זה כך. נגיד שאני אומר, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. זה עשה או לאו? הרי שלילה כפולה מתכזזת, נכון? לא רוצה שתהיה בלי תפילין, פירושו אני רוצה שתהיה עם תפילין. אבל להגיד אני רוצה שתהיה עם תפילין זה מצוות עשה, לפי הקריטריון הלשוני. ולהגיד אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין זה לאו. אז מה, יש פה לאו ועשה עם אותו תוכן? הרי זה שקילות לוגית. איך זה יכול להיות שלאו ועשה יש להם בדיוק את אותו תוכן? שני דברים שהם שקולים לוגית לא יכולים להיות שונים משפטית. אם הם שקולים לוגית אז הם זהים. בסדר? פה אני אשאיר את הדברים בסימן שאלה, בפעם הבאה אני אסגור את הדוגמה הזאת. אבל זה רק דוגמה שתשימו לב, עד כמה חוסר הרפלקסיה וחוסר המודעות למתודולוגיה הוא חזק בעולם התלמודי למדני. המושגים הכי יסודיים שאנחנו משתמשים בהם בהלכה, כמו מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אף אחד לא תורח להגדיר מה זה מצוות עשה ומה זה מצוות לא תעשה. מה מבחין ביניהם? מה ההגדרה הכי בסיסית שיש? מיליוני לומדים, אני לא יודע, עשרות אלפי, מאות אלפי לומדים, לאורך ההיסטוריה. לא מצאתי אף אחד שניסה לתת לדבר הזה הגדרה. וזה לא מובן מאליו, כמו שאמרתי קודם, אם זה היה מובן מאליו, בסדר, לא צריך להגדיר דברים שמובנים מאליהם. אבל לא, זה לא מובן מאליו. הגדרה מובנת מאליה זה הביצועית, והיא לא נכונה. אז זה דוגמה טובה לחשיבותו של ניתוח מושגי. אוקיי, אנחנו נחזור לזה בשיעור הבא. יש שאלות או הערות?
לא, אבל הרב, הגדרה מושגית זה כן נשמע קצת מובן מאליו. בדרך כלל, כאילו, ואז שמעמקים את זה, אז רואים שזה לא כל כך מובן, אבל בראייה ראשונה זה נשמע כאילו...
בסדר, זה טעות, אבל אז מה זה נשמע מובן מאליו? אתה מסביר לי למה פסיכולוגית אנשים הלכו שבי אחרי זה? זה פסיכולוגיה, אני שואל אבל מהותית. זה עדיין טעות. יש לך הסבר למה אנשים טעו.
הרב, אפשר לומר שגם זה קצת שקול להסבר שאמרת מקודם הלשוני, שמצווה שיש לה הזהרה, נגדיר אותה כלא תעשה.
עוד פעם, מצווה ש?
שיש לה הזהרה.
מה זה הזהרה? זו אותה שאלה. מה ההבדל בין הזהרה לציווי? הזהרה שלא תעמוד לדם רעך, זה כמו לצוות עליי להציל אותו.
זה שאלה אבל טיפה שונה, לא? כאילו, אז מה... מה מגדירה? זה שאלה טיפה שונה, לא?
תראה את המצוות לא תעשה למילה הזרה. אוקיי, אז אני שואל עכשיו מה ההבדל בין הזרה לציווי.
אמרתי, כן, זה שקול קצת אולי לרובד הלשוני, כאילו, לא, זה לא עונה על המהות, אבל...
אוקיי. טוב,
אז... אגב, הרב, שם מה שהבאנו, הרב, עם התפילה וה... ריחק נגירותיו וכו', זה לא ממש עובדה שמה?
לא מה?
זה לא ממש עניין של עובדה, האם באמת כאילו ההרגל, הבנם מתרגל לזה או לא? לא, הכל שכן של הגמרא כאילו קצת...
זה מה שבעובדה, הוא שונוי במחלוקת. יש מחלוקות על עובדות. בניגוד למה שאומרים בישיבות.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה.